מוזכרת כאן בהלכות גיטין, אבל יוצרת השקה בין הלכות גיטין לבין הלכות שבת לבין הלכות כתיבת ספר תורה. ננסה לראות את שתי הסוגיות הקצרות שנמצאות ב-י"ט ובכף על הדברים האלה, ובהם להעלות יסודות שכמו שאמרתי יהיו נוגעים לשלושת תחומי התורה האלה, לראות את הזה והשונה בין שלושת הנושאים האלה. בכולם יש דין של כתיבה, ספר תורה צריך שאדם יעשה פעולה של כתיבה, זה לא יכול ספר תורה לא יכול לעשות על ידי תוצאה כשספר תורה כתוב ומעשה כופן לא אדם כתב אותו. גם בגיטין יש דין וכתב לה. אני כבר עכשיו אקדים דברים שקשורים לסוגיות בהמשך, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי מאיר מה הכוונה וכתב לה. לפי רבי מאיר שנוקט שידי חתימה קרתי, אז וכתב לה קאי על החתימה, שיש דין שחתימת העדים תהיה בצורה של כתיבה, וזה תחת אחריות של הבעל, הוא כותב על ידי העדים שנותנים למסמך הזה את התוקף שלו. רבי אליעזר נוקט שבכלל לא צריכים עדים בתוך שטר של גט, כי עדי המסירה שהיו מבחוץ לגט הם העיקר, ולכן וכתב לה לפי רבי אליעזר, זה מתייחס אל הנוסח של הגט עצמו, שהוא צריך להיות, אי אפשר לעשות אותו בדפוס, אי אפשר להוציא בוורד את הטקסט של הגט, אלא צריכים שאדם יכתוב, כאילו מצד עיקר דין נראה בסוגיות שבעצם הבעל היה צריך לכתוב, אלא שיכול למנות את הסופר כשלח שלו לכתוב, אבל יש מעשר של כתיבה, זה דין שני. ודין שלישי, בלכות שבת, חלק מלמתת אבות מלאכה, היא מלאכת הכותב, שאדם שעשה מעשה כתיבה בשבת, חייב. הגמרא מביאה גם בדף יוטט וגם בדף כף, לפל הגדול על הגמרת מה שבכלל לא חיברה את שתי הסוגיות האלה, כל הראשונים מחברים אותם, לכאורה מסקנות הפוכות עולות בין שתי הסוגיות האלה. מה הדין באדם שכותב כתיבה על גבי כתיבה? המקור הראשוני נאמר בהלכות שבת, שריש לקיש ורבי יוחנן דאמרי תרוויו, שתיהם מסכים לדבר הזה, שבשבת אם אדם כותב דיו על גבי דיו שכבר כתוב, או סיקה על גבי סיקה שכבר כתובה, דיינו דיו בצבע אדום על גבי צבע אדום, פטור. אבל אם הוא כתב דיו על גבי סיקרה, אומרים רבי יוחנן וריש לקיש שמצב כזה בהלכות שבת זה נחשב שעשה מעשה של כתיבה, ועצם זה שהוא השביח את צבע הדיו, העביר אותו מצבע חלוש אדום אדום לצבע חזק שחור, מצב כזה הוא יהיה חייב כן, יעבור למתת אבות מלאכה, יחלל שבת. ואולי לפני שנמשך על הלגיטין, ננסה לומר מה אנחנו לכאורה למתי מבינים מהדברים. הבנה פשוטה בדברים האלה, למה דיו על גבי דיו פטור ודיו על גבי סיקרה חייב, נראה בצורה פשוטה שזה הכל שאלה האם הוא יצטרך לייצר תוצאה חדשה או לא לייצר תוצאה חדשה. חלק מהגדרת מלאכות שבת היא ודאי קשורה לעובדה זו שאדם יצר יצירה חדשה, אז אם הוא בית הרוס הרסת, קמח תחון תחנת, כמו שאין אופה אחר אופה, אין מבשל אחר מבשל, וכל מיני מלאכות שבת, כי כבר התוצאה היא כבר הושגה, אז מלא כל הפעולה שעשית לא יצרה אף תוצאה חדשה, עשית פעילות של כתיבה אבל לא השגת תוצאה של כתיבה, ולכן במצב כזה אתה תהיה פטור. אבל אם המעשה שלך הניב תוצאה חדשה, כי זה הפך להיות מאדום לשחור, אז מלא עכשיו יש כאן תוצאה חדשה, תהיה חייב. מאוד מובן, כי בשבת מה שאנחנו מחפשים, יסוד מה שאנחנו מחפשים זה את העובדה הזו שהצלחת ליצור יצירה חדשה בעולם, אז היא וכן על פי התוצאות. הוא אומר, שואל ריש לקיש את רבי יוחנן, מה יהיה בגיטין אם אדם כתב דיו שחורה על גבי, דיו אדומה? הנפקמין המעשית לדברים האלה היא דברים שהגמרא תדבר עליהם בהמשך, מכל מיני עדים שלא זכו לסיים את 12 שנות הלימוד שלהם, וזוקקים לעזרה שתסייע להם לחתום, האם מישהו יכול לחתום להם בדיו אדומה, והם על גבי זה יכתבו בדיו שחורה. איך, מה זה?
לקבקב להם.
כן, לקבקב זה מה שגמרא תאמר בהמשך, שזה כן לטייט, זה כן מותר, כן, כמו שאתה מתכוון בכיתה א', כאילו, אותיות א' הראשונות, אבל אם לכתוב על גבי דיו אדמה שחורה, אז ריש לקיש רצה לכאורה, ככה פשוט לסוגיה, רוצה ללמוד בשבת, כמו שבשבת זה טוב, ככה גם בגידין זה יהיה טוב. ועונה לו רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה. בדבר הזה יש מחלוקת יסודית בין רשי לבין הרשב"א, וככה נראה שהרמב"ם הלך בדקו של הרשב"א. רשי אומר, נכון, צודק יש לקיש, שגיטין בשבת אותו דבר, כי הלכות כתיבה בשבת, ככה גם הלכות כתיבה בגיטין. אלא שגם בשבת, החידוש שאמרנו ששחור על גבי אדום זה כבר כן נחשב כתיבה, כי יש גם תוצאה חדשה, כי זה צבע יותר בולט, גם בשבת זה היה משהו חדשני. אז כל מה שאמרנו את הדברים האלה, אומר בעצם רבי יוחנן, אמרתי אותם בתור חומה באלמה. אנחנו סתם מתוך הדמיון נראה לנו שהעצמת הצבע זה כבר אולי נחשב מעשה כתיבה. וזה בכלל לא בתור מה שאמרנו. גם בשבת אומרה שאנחנו לא נחייב את האדם להביא קורבן חטאת על דבר הזה. הוא אומר לבגיטין שעכשיו המשמעות תהיה לא לחומרה אלא לכולה, כאן אנחנו כבר לא נאמר את הדברים האלה. נמצא שלפי דברי רשי כאן בסוגיה, באופן כל נשארנו מזה ששבת וגיטין זה אותו דבר, שגם בגיטין גם בשבת העיקר זה מבחן תוצאה. יצאת כאן דבר חדש או לא? וגם זה מאוד מובן, כי גם בגיטין הנושא הוא מה כל הנושא של וכתב לה. התורה לא דרשה מן אדם לעשות איזשהו ריפוי בעיסוק ולהתאמן במעשה של כתיבה, אלא התורה אמרה תעביר מסר חדש. על אחת כמה וכמה מדובר לגבי החתימות, לפי רבי לעזר, הכוונה תביעו את עצמכם, תשאירו את הרושם שלכם בתוך הגט המסם הזה. אז הכל נבחן על פי מבחן תוצאה, האם יש כאן תוצאה, אם כאן תוצאה, הדינים זהים בין שבת לבין גיטין, אלא שהנפקמנה תהיה במצבים כאלה של מצבים מסופקים, שבשבת לחומו נאמר אסור לעשות את זה, בגיטין לחומו נאמר זה לא יועין, בסדר? עד כאן הסוגיה למתיים פשוטה. בא הרשב"א אצלנו בסוגיה, וככה נראה ברמב"ם הלכה למעשה, שאמר לא מפני שאנחנו מדמים, הכוונה שאמרנו דברים מתוך דמיוננו, אלא זה שאתה עכשיו ככה תוקף רבי יוחנן את ריש לקיש, מנסה להשוות בין גיטין לבין שבת, מי אמר שיש דמיון בין שתי הלכות האלה? וככה נראה ברמב"ם שאמר את זה בתור ודאי, כי הרמב"ם בהלכות שבת כתב שמי שכותב דיו שחורה על גבי דיו אדומה חייב חטאת, חייב הרמב"ם אומר, לא רק זה חומרה של כן, שכל מיני דתיים להחמיר לא להסתבך עם הדבר הזה, פסק לדין חייבים, כי הכרנו בשבת מהדין. אבל לכם בגיטין, שהוא מנסה למצוא את כל הפתרונות לעדים שלא יודעים לכתוב, הוא לא הציע את הפתרון הזה של לכתוב דיו שחור על גבי דיו אדומה, אלא רק את הפתרונות שהגמרא תציע בהמשך של לכתוב על גבי מי מילים. מה, למה שיהיה חילוק בזה? בעצם למחרות פסקנו הלכה כרבי יוחנן שיש חילוק בין גיטין לבין שבת. למה שיהיה חילוק בדבר הזה בין הלכות שבת להלכות גיטין? היה מקום אינסטינקטיבי לומר שבגיטין שמה עצם זה שהעד כותב על גבי מישהו אחר שכתב, אז הוא בעצם בדבר המסם הזה, אני אגיד קודם כל את הדבר הכי הכי פשוט, אי אפשר יהיה בעתיד לקיים את חתימות ידי עדים. כל העניין של, של מישהו שחותם חתימה מסוימת זה שאחר כך יהיה אפשר לזהות האם הוא חתם או לא חתם, ויהיה אפשר, אם היה כאן זיוף, לזהות את הזיוף. אבל אם מישהו מסוים חותם, אין מסוים חותם את החתימה של החבר שלו, אז זה בכלל לא הבעה האישית המסוימת שלו, ולכן מצב כזה הוא לא יהיה חייב, ולכן זה לא יחשב כתיבה. ולכן בשבת הבעיה היא רק שהתוצאה לא משמעותית, ואם יצאנו את את הצבע מאדום לשחור משמעותי. בגיטין צריכים שיהיה את החותם יד כל אדם בו, את הרושם האישי המסם של אדם שם הזה, אם זה חקיינות של מישהו אחר, זה דבר שאין נתון משמעות.
אבל זה לא ברור, לא אכפתי שאני לא יכול לברר את זה, זה חלוץ, איך שזה יהיה.
צודק. נוכח את דבריך, הרל אומר שהתפקיד של ידי החתימה באמת בגיטין הוא לא רק בשביל לברר בעתיד. יש לידי חתימה, ידי חתימה קרטי, זה משהו עקרוני, זה משהו חלוטי. קצת דיברנו על זה פעם שעברה, נכון, בשם רב חיים, שהעדים בכלל לא מעידים על כלום, מספרים על כלום, רק נותנים למסמך הזה תוקף, ולכן העיקר שיש כאן איזשהו נוכחות של עדים עם מועילה. הראיה הכי ברורה לדברים שהרל אומר, הגמרא במשך אומרת, מה כן הפתרון בגיטין? לא לקחת דיו אדומה, אלא לקחת מי מילין, הכוונת צבע גוש כזה שהוא נעלם תוך יומיים, או שבימינו מכנים עת שבת, דבר כזה שלא יחזיק מעמד, ועל גביו העדים יחתמו. אם הבעיה היא בעיה רק מצד שהם לא כתבו את הסגנון הכתיבתי המסוים שלהם ואי אפשר יהיה בעתיד לאמת את החתימות שלהם, אז לא משנה אם זה צבע אדום או שזה דבר כזה שבכלל אין לו משמעות הלכתית של צבע והוא לא מתקיים, בכל מקרה לא הם הביאו את הבעיה אישית המסוימת שלהם. זה שהגמרא אומרת במשך שזה בסדר, משהו שכל הבעיה שאמרנו בכלל לא קיימת, ועל כוחנו צריך להגיע למסקנה שהרי לא אומר שהתפקיד של העדים הוא לא כדי שבעתיד נוכל לפענח בחקירה משטרתית אם החתימה קנתה אמיתית ומזויפת, אלא העיקר שיביאו את עצמם, והם הביאו את עצמם. אם ככה, למה יהיה חילוק, אני חוזר לשאלה היסודית, אז למה שאם ככה חילוק בין הלכות גיטין לבין הלכות שבת, אם אנחנו אומרים שאין את הבעיה הזאת ונחל לרגע לעצור, ולומר שמה שהרל אמר לא בטוח שזה נכון. הגמרא בהמשך אומרת שבשאר שטרות לא מהי לכתוב את הדיו על גבי מי מילין, כן, מה שהגמרא אומרת אני מילה בגיטין, אבל בשטרות לא יכול להיות, ודבר הזה מחלוקת האם שאר שטרות עשו זה רק מדרבנן או שמדאורייתא זה פסול. ברמב״ם ככה לפחות הרב מגיד הבין שפסול מדאורייתא, נראה שבאמת אין לך נמי, בשאר שטרות שם יש תפקיד עקרוני לחתימה האישית של העדים האלה, ולכן חקיינות לא תועיל בשאר שטרות. אבל בגיטין, איך, מה זה? אז עכשיו, השאלה למה שחלק בשאר שטרות לגיטין, או שבשאר שטרות הם שיטות ראייה ובגיטין שיט ריחלות, ולכן בצורה עקרונית לחלק, או ברמב"ם נראה סתקת רחמים, שבגיטין משום מגונה, הקלנו לוותר על הצורך המסוים הזה שבעתיד זה יוכל להתברר, לעומת שאר שטרות שלא איתנו. אני רק חוזר, רק בירת זדי, שאולי הסברה הזאת שאמרנו קודם, יש לה מקום לומר אותה בשאר שטרות, אבל בגיטין, בכל אופן, זה ברור שאין חיסרון כזה. אז חוזרת השאלה לסודה, למה בגיטין, אם כבר התרנו לחקיינות של עדים, אז למה דיו על גבי מי אפסין לא יועיל, ודיו על גבי מי מילין יועיל, אבל דיו על גבי סיקרה לא יועיל, מה ההבדל בין זה לבין הלכות שבת? כאן נראה חלוקה יסודית בין הלכות כתיבה בשבת להלכות כתיבה בגיטין. או גם לכאורה גם מספר תורה. הלכות כתיבה בשבת הנושא הוא, אני צריך לקרוא הכל, הלכות כתיבה בגיטין הנושא הוא להעביר מסר, לחדש איזשהו מסר מסוים, ולכן אם, רק שנה לפני שהאיסור של סוגיה, בשבת התורה לא אסרה להעביר מסר, התורה אסרה להתעסק במלאכת האומנות הזאת שנקראת כתיבה. זאת אומרת בשבת האיסור הגרפיקה, בגיטין המשמעות של הכתיבה היא העברת מסר. ננסח את זה במילים אחרות שקצת אולי יעזור לנו. בשבת העניין הוא לכתוב אותיות, בגיטין העניין הוא לכתוב מילה. יש איזה נפקמינה מאוד מפורסמת שמובד בשם התז, מה קורה בשבת שהאדם מחבר אותיות זו לזו, כן, ומעביר מסר, זה נחשב כתיבה או לא נחשב כתיבה בהלכות שבת? מה זה? לא נחשב כתיבה. יותר מזה, זה מה שאתה אומר, אם אל האדם יש פעם בספרים היה כתוב שהיה כל מיני כיתובים שהיו בספר, האם מותר לפתוח את הספר ולסגור אותו בשבת, על ידי זה אתה בעצם מוחק את המילה וכותב את המילה, אומר אתה, אז אין בזה הבעיה. כי אם בשבת הבעיה הייתה אסור להעביר מסרים, אז זה שאתה סוגר את הספר, פתאום עכשיו כתוב שהספר הזה לא יודע אפילו איזה כיתובים וכתובים שם, פתאום המסר עכשיו מובא להמונים. אבל בגלל שבשבת האיסור הוא להתעסק בגרפיקה, להתעסק ביצירת אותיות, לא התעסקתי כאן מצירת אותיות, ולכן בשבת אני אהיה פטור. מלא בהקשר המסיים שלנו כאן, בשבת, מכיוון שהנושא הוא הצד הגרפי של הדברים, אז יכול להיות ששינוי הצבע הוא משמעותי. זה ששיניתי זה מצבע אדום לצבע שחור, אני יצרתי כאן כתיבה חדשה, כתיבה משמעותית חדשה.
גם שם זה דווקא שתי אותיות ולא אחת, וזה גם משהו שקשור לעניין של משמעות.
כן, אבל העניין הוא קשור לחיבור האותיות, כאילו, לעובדה הזאת שאתה לוקח שתי אותיות ומחבר אותן ביחד. ואגב, רואים שמה, באמת, לא צריך שדווקא יהיה משמעות לשתי אותיות האלה. כל שתי אותיות, אפילו בלי משמעות, אתה חייב, כי מלאכת כותב, העיקרון שבה, זה להשתמש בטכניקה של לבנות אותיות זו מול זו. זה בעצם גדם לך, לא ליצור אות אחת, ליצור שתי אותיות, אבל הנושא הוא לא ישר לכתוב את המסר, אלא לחבר אותיות זו לזו.
אז למה מגיע הספר חייב?
מה זה?
מגיע הספר.
הרוב הראשונים אמרו, מדין מקם פטיש בכלל. יכול להיות שמגיע ספר חיה ואדרבה, זה רק זה, כאילו זה אומר שלכתוב אות אחת בפני עצמו זה לא משהו מתוחכם, לחבר אות למערכת אחרת יכול להיות אחר, אבל רוב הראשונים...
מה זה מתוחכם? מתוחכם מבחינת מסר, לא מבחינת...
לא, אז אתה, בוא נגיד למתיים הכי פשוט להגיד, רוב הראשונים שם הסבירו מדין מכה בפטיש. זה רק הרמב״ם היה לו שיטה מיוחדת, זה דבר שאמר שלך מדין כותב, הסוגיה הפשוטה אומרת שהאחי הוא מדין מכה בפטיש. בסדר, זה, עכשיו מילה אני אומר כאן, לשנות את הצבע של הדבר זה משמעותי מצד המשמעות הגרפית של הכתיבה, אבל מצד המשמעות של העברת המסר, המסר הוא מועבר בין מצבע אדום בין מצבע שחור. טוב, אנחנו נוצאים היום בתקופה של הרבה פרסום, אז יכול להיות שזה לא בדיוק ככה היום בתקופת המדיה, יש מסרים אדומים מול שחורים שמעבירים כל מיני מסרים סמויים למיניהם, אני לא מדבר על זה, אבל בצורה פשוטה, איך, מה זה?
אחד צבע אדום.
כן, אבל בצורה פשוטה, כאילו, מבחינת הדין של הגט, שהגט כתוב אדום או שחור, זה אותו, כאילו, מבחינת משמעות של כתיבה של להעביר מסר, המסר כבר הוא עבר. בשבת, שהנושא הוא טיפול בפעולות הכתיבה, כאן יש משמעות אולי הבדל בין אדום ובין שחור. אני ככה למנתיים אומר את הדברים, אנחנו, מזאת שם המשך אולי נוכל להגיע להסברה יותר טובה. והדברים האלה, אני אומר, מה זה?
החילוק הזה על פי הר"ן, זה מה ש...
כן, לא, לא.
לא שהר"ן אומר?
זה בדיוק הפוך מהר"ן. עוד אגן נגיע לרן, זה נהיה לי ממש בדיוק הפוך מהרן. למיטב אני אומר, גם בשבת וגם בגיטין העניין הוא התוצאה. ועדובה בגיטין המשמעות היא ממש התוצאה כאילו, והמסר כבר עבר. בשבת יש גם הבדל איך אתה מעביר את התוצאה, כאילו הטכניקה שתרקע אתה מעביר את התוצאה, לכן יש הבדל אם עברת אותה בצבע שחור ועברת אותה בצבע אדום. לכן בשבת אתה תהיה חייב בשחור לגבי אדום, בגיטין אתה תהיה פטור. כל הדברים האלה זה כדי להסביר את דת רבי יוחנן, לפי הרשב"א שאומר שחולק על ריש לקיש ואומר שגיטין ושבת הם לא בדיוק אותו דבר. לכי מפני שאנחנו מדמים גיטין שבת נעשה מעשה, בשבת זה ייחשב כתיבה, בגיטין אין כאן אף חידוש בעברת המסר החדש. בסדר? עד כאן הדברים אני חושב עדיין מובנים. אני רוצה לומר שמעכשיו הדברים צריכים להיות יותר מורכבים. הבעיה היא הגמרא בדף כף. הגמרא בדף כף מתעלמת לחלוטין מכל מה שאמרנו עד עכשיו. כי עד עכשיו ברור לנו ששחור גבי שחור, ברור שזה לא כלום. אין כאן אף תוצאה חדשה. שחור גבי אדום, האם נגיד זה כתוצאה חדשה או לא, אולי זה איזה מציאות שאולי בכלל צריך לספק בה, ואולי יש בסיבה לבחן בה בין גיטין לבין שבת. הגמרא בדף כף אומרת שאם אדם כתב גט לא לשמה, וחזר וכתב אותו עוד פעם בצבע, הוא היה בדיו שחור, וכתב אותו בדיו שחור מחדש, כתב אותו לשמה, אומרת הגמרא, בהתחלה באנו למחלוקת רבי דבר בנן, האם ספר תורה אפשר לתקן אותו שהוא נכתב לא לשמה על די כתיבתו מחדש בדיו לשמה או לא? הגמרא רוצה לומר בשלב שני שרבי חבקוק אומר שבכלל אין בדבר זה מחלוקת, לכולם זה מועיל, בין בספר תורה בין בגיטין זה מועיל, שבספר תורה יש דין של זה אלי ואנווהו, זה לא מכובד, זה לא רציני שאדם עושה כל מיני שיפוצים, ראו שתשקיע ותכתוב ספר תורה מחדש. אבל מצד עיקר הדין, גם בספר תורה וגם בגיטין, כתיבה על גבי כתיבה שעכשיו כדי לנצל את ההזדמנות ולכתוב זה לשמה מועילה. אז הגמרא בדף כתבה שחור על גבי לבן, ששחור על גבי שחור הוא מועיל, בניגוד לגמרא בדף יוטל שכתבה ששחור על גבי שחור היה פשוט לבן משבת בן מגיטין שזה לא מועיל. נכון שהגמרא כאן דיברה על גיטין, אבל ננסח ככה, לפי ריש לקיש או לפי רשי שבזה אנחנו קוראים שקיש ורבי יוחנן, אז הגמרא סוף סוף השוותה לגמרי גיטין לשבת, ולפי דעת הרשב"א זה אפילו קל וחומר. אם אפילו לגבי שבת שיותר קל בה להתחייב, אין ערך שחור לגבי אדום, סוף השחור לגבי שחור לא חייבים, בגיטין בטח ששחור לגבי שחור לא יהיו חייבים. אז למה הגמרא בדף כף כתבה שמי שכתב שחור לגבי שחור בגיטין ועל ידי זה רוצה עכשיו להפוך את הגט ללשמה זה מועיל? כן, זה שאלה יסודית, סתירה מפורשת בין שתי הסוגיות, שאלה שעליה התעכבו כאן הראשונים בסוגיה. נאמרו בדברים האלה, אני חושב, שלושה דרכים מרכזיות בראשונים. דרכו של הרמב"ן, נכון לסדר סדר הזה, דרכו של התוספות, שאותה צריך קצת יותר להבין, והרמב"ן הזכיר בשם רבי שלמה מרגמורי, היא לא יודע בדיוק מי זה, פירוש אחר שנהיה קצת מוזר, שאנחנו מזהת השם גם אותו נבין. אני רוצה להתחיל מדרכו של הרמב"ן. הרמב"ן אומר עכשיו משהו שהוא הפוך לחלוטין למה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו, מתי יותר קל לכתוב בשבת, בהלכות שבת או בהלכות גיטין, מתי יותר תרשם פעולת הכתיבה כפעולת כתיבה? בשבת. בשבת זה כל חידוש בגרפיקה חייבים, בגיטין, אם המסר כבר הוא עבר, אין כבר מה לעשות. אומר הרמב"ן, בדיוק הפוך. אומר, נכון, ככה הבין הגמרא בדף יוטט, וככה אולי הבין רב חיסדא, בדף קו, כדעת רבנן, ששחור לגבי שחור, לא חייבים עליו בצורה עקרונית. אבל רב אחא בר יעקב, שאומר שמה, שזה רק חומר, עידור מצווה בהלכות כתיבת ספר תורה, אבל מצד עיקר הדין, שחור לגבי שחור מועיל, הוא מחלק בדבר הזה בין גיטין לבין שבת. שבשבת, דיו על גבי דיו לא מועיל. בגיטין, דיו על גבי דיו מועיל. למה שייכנו בין גיטין לשבת? אומר הרמב"ן, שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן רק שם יש בעיה של שחור על גבי שחור, אבל בגיטין אין דין של, של, של מלאכת מחשבת. מה מתכוון הרמב"ן לומר בדבר הזה? אפשר להבין את הרמב"ן בשתי אפשרויות. הכוונה, אפשר להישאר עם מה שאמרנו עד היום, ואפשר ליצור מהפכה ברמב"ן. אני מתחיל קודם כל למדע שאמרנו עד עכשיו. אמרנו עד עכשיו, למה שחור על גבי שחור לא מועיל בשבת?
כי לא
יצא תוצאה. אומר הרמב"ן, בשבת באמת הכל מבחן תוצאה. מלאכת מחשבת עשרה תורה, הכוונה, צריכים ליצור יצירות חדשות. לא יצאת יצירה חדשה, זה נטול משמעות. בגיטין הנושא הוא לא יצירה, זה אנחנו לא עסוקים בחוש, בקורס יצירה אומנותית ליצור כל מיני דברים סמים. יש דין של וכתב, שהתורה אומרת, אתה צריך לכתוב. יש דין בספר תורה, לכתוב לשמה, אתה צריך לעשות מסר שכתיבה לשמה. אז בשבת העניין הוא התוצאה. בגיטין העניין הוא הפעילות, בשבת שאין לנו תוצאה, אם לא שינית תוצאה, שחור לגבי שחור, אתה תהיה, לא עשית אף מלאכה, ואולי רק שחור לגבי אדום הצלחת ליצור תוצאה מסוימת, אבל בגיטין שהעניין הוא הפעילות, אתה עשית פעילות, נכון שאולי הפעילות הזאת היא לא נחוצה, אבל לא משנה, אתה מצדך תורה דרשה שהעד יהיה נוכח כאן בכתיבת הגט, הוא נוכח וכתב, או שהבעל יכתוב לגט, או שבספר תורה יכתבו את הזכורות לשמה, קיימתי את המצווה הזאת, עשיתי פעולה של כתיבה. הדברים האלה קשורים לדברי הרן במסכת שבת, שגם לפי זוכני מקורו בדברי הרמב"ן, שהרמב"ן מאלה רוצה לומר שמה, לומר עוד חילוק אחר, וכאן זה, במקרה זה יהיה חילוק, זה ייצור מצב הפוך, שבשבת דווקא עוד רגע נראה יהיה חייב, וגיטין נהיה פתור, אבל לבונים על אותו יסוד, מה קורה שיש עוד חטא, שהיא, כמו שאנחנו זוכרים בספר תורה, בנויה משתי זיינים, שתי אותיות זיין שעליהם יש גגון כזה, שהופך זה לעוד חטא. ואדם מחק את האות, את הגגון, ויצא כאן שתי אותיות של זיין זיין. יצא כאן מילה זז מהמילה חטא. והלכות ספר תורה, דבר כזה פסול. למה? כי יש כלל של חג פתוחות. ככה הראשונים לפחות הבינו, זה מחלוקת בראשונים, יש כאלה, זה לא של חג פתוחות. אבל חלק מהראשונים הבינו שזה חיסול של חג פתוחות, הכוונה, אי אפשר לכתוב על ידי זה שמסירים דיו, צריכים לכתוב על ידי זה שמטביעים דיו. ולכן אם נגיד יש כתם של דיו ואדם מסיר את כל האותיות מסביב וחושף את האותיות עצמן, זה חג פתוחות, זה בעצם התעסקות במה שמחוץ למילה ולא במילה עצמה, זה לא נחשב מעשה של כתיבה. ומכיוון שבספר תורה יש דין לעשות מעשה של כתיבה, אז להסיר את התג הזה של החד ולהפוך זה להיות מילת זז, זה לא נחשב שכתבת את האותיות זין זין. ובשבת כתוב פרש בגמרא שמה שבצו כזה חייב במלאכת שבת. אומר הרן,
אם זה לא ספר תורה?
מה זה?
אם זה לא ספר תורה, בשבת הדין הזה יכול להיות גם לא בספר תורה.
כן, בשבת זה יכול להיות גם לא בספר תורה. סתם אדם שרוצה לתת לחברו תזוז מפה, והוא כתב בטעות תחוח, אז משנה זה לזה, כן? אז במצב כזה אדם יהיה חייב. למה? הרי זה לא חג תוכות. אומר הרן, הוא אשר אמרנו ברמב"ן כאן, אבל עם הנפקמין ההפוכה, בשבת העיקר הוא התוצאה, יש כאן תוצאה, כתוב את המילה זז, לא משנה אם כתובה על ידי פעילות של כתיבה, העיקר שאדם בשבת לא ייצור תוצאה של דבר כתוב. מה שאין כן בספר תורה, שם לא צריך שיהיה תוצאה כתובה, כמו שאמרנו, אם אדם יוציא מהמחשב תדפיס לספר תורה, זה לא יחשב לספר תורה, צריך שאדם יעשה מעשה של כתיבה. מעשה של כתיבה זה רק הוא כותב את האותיות עצמה ולא כותב את הדבר שנמצא מסביב. אז יש כאן שתי הלכות שהן לכאורה הפוכות, זאת אומרת, בשבת להוציא את הגד של של החטא יהיה חייב, אבל מצד שני דיו על גבי דיו יהיה פטור. בגיטין להוציא את התד של החטא יהיה זה לא נחשב כתיבה, אבל לכתוב דיו על גבי דיו זה כן נחשב כתיבה. ויסוד הדברים, כל זה כמובן בניגוד לגמרא בדף יט, זה הגמרא בדף כף נוקטת. הגמרא בדף יט שוותה את הסוגיות, הגמרא בדף כף יבחנה בין סוגיות. כי בגיטין העיקר הוא פעילות הכתיבה, עשרת חטא היא לא פעילות, אבל דיו על גבי דיו יש פעילות, ושבת העיקר הוא תוצאה, דיו על גבי דיו אין תוצאה, אבל עשרת הגג של החטא יש תוצאה, בסדר? זה הבנה אחת להבין את דברי הרמב"ן, ולפי זה אנחנו אומרים בעצם כן, בשבת נשארנו זה שזה דין בתוצאה, בגיטין זה דין בפעילות. האמת חייבת לאמר שבפשט דברי הרמב"ן זה קצת קשה, הרמב"ן לפי זה לא אמר את העיקר ששבת זה תוצאה וגידין פעילות, אלא אמר שבשבת יש חיסרון של מלאכת מחשבת, שנראה שקיימת את המלאכה, קיימת אותה לא בצורה מספיק חשובה. מה זה מלאכת מחשבת? למשל בשבת, אם אדם עשה פעולה בעינו מתכוון, או עשה פעולה במתעסק, זה חיסרון של מלאכת מחשבת, זה נראה, עשית את המלאכה, לא עשית את המצורה הטובה. דרך אחרת וככה רב שלום מזה מניבין, מנחת שלמה, עוד מעט נראה לי כמה נפקות יפות שרבי שלמה זלמן מוליד מהסוגיה הזאתי, הבין שגם בשבת, וכאן אנחנו חוזרים בנו לגמרי, גם בשבת וגם בגיטין העניין הוא הפעילות, כמו שהתחלנו בהתחלה, שגם בשבת הנושא הוא לעשות אומנות של פעילת כתיבת אותיות, אז בגיטין העניין הוא לעשות פעולה של כתיבה, בשבת העניין הוא לעשות פעולה של כתיבה, אלא מה? שבגיטין כל מי שעשה פעולה של כתיבה או בסבב תורה עשה פעולה של כתיבה כבר יצא ידי חובה. בשבת אם אתה עושה פעולה של כתיבה שהיא לא משמעותית אתה פטור עליה, כי זה לא מלאכה חשובה, עשית פעולה של כתיבה אבל עשית אותה בצורה לא משמעותית כי היא מיותרת, כן? וזה כלל בהלכות שבת, שאם אדם עשה פעולה בשבת אבל הפעולה הזאת היא פעולה נטולת משמעות, לא צריכים אותה, הוא לא יחייב עליה. ושם זה מביא זה לגבי ירידה במעלית, כשאדם יורד במעלית, המנגנון של ירידה במעלית תמיד יוצא מצב כזה, שברגע שהמעלית יורדת, תוך כדי הירידה היא מייצרת אנרגיה שמתורגמת לחשמל, שמאפשרת לעשות חיסכון בחשמל. לפחות יש סוגי מעליות, כן, אני לא סגור את זה שזה כל המעליות, זה השנה של שלב לפי רב שלמה זלמן נוירבך. אדם שיורד במעלית של שבת, לא לוחץ על הכפתור, המעלית מגיע אליו, נכנס אליה, יורד למטה. בגלל הכובד שלו, זה יוצר אנרגיה, בעקבותיה המעלית ממשיכה לרדת, נמצא שהאדם ייצר חשמל בשבת, שהשליים הוא עבר בזה על מלאכת מבעיר, בגלל שהוא ירד מעלית השבת, אז נוצרה אנרגיה. אומר רב שלמה זלמן, מכיוון שהאנרגיה שלו היא מיותרת, כי במקום אוכו החשמל כבר דולק, אז להדליק חשמל דלוק, להדליק מעלית שכבר דולקת, הדבר הזה, גם אם עשית כאן חשמל, אבל זה כמו דיו על גבי דיו, עשית אותה על גבי חשמל שכבר דלוק, זה לא נחשב הדלקה.
ולמה זה לא מעביר? הוא מוסיף, לא? זה יוצר יותר נעביר.
לכנס שהדבר הזה, אני מבין מצוותי, זה לא ייצור מצב שבהמשך יהיה יותר. זה, עכשיו כאילו זה חסך את זה שבמקום האנרגיה שהיינו צריכים לבדל, זה יש עכשיו את האנרגיה הזאת. אבל באופן עקרוני, המציאות כבר דלקה, כאילו אי אפשר להדליק נר דולק. זה בעצם מה שרבי שלמה זלמן אומר, כמו שאפשר לכתוב דבר כתוב.
אם אתה מוסיף גפרור למדורה, אז נכון שהמדורה דולקת, אבל הוספת,
לא, הוספת עוד חומר בעירה חדש.
המעלית משחררת באותו קצב.
באותו קצב, כאן אתה הוספת עוד בעירה חדש, אז עוד גפרור.
והכובד, בקיצור, הכובד לא מוסיף עוד.
לא יוצר מצב אחר, נותן למנגנון לפעול אותו דבר, אלא בצורה משוכפלת. מה זה? רק מחליף אנרגיה, כן. זה נפקא מינה גדולה מאוד, הדברים שרבי שלמה זלמן בשעון שבת יש כל תמיד מסתבכים דבר הזה, אני רק אזכיר את הדברים של שולן, שהדברים האלה לא כל כך ידועים. תמיד ידוע הכלל מפורסם שמותר שעון שבת להשעות מצב ואסור לשנות מצב. אבל משום זה הוא כותב עוד דבר נוסף שלא כל כך יודעים אותו, כתוב משמעת שבת כלכתה מפורש. שאם עכשיו השעון שבת עכשיו דולק בשעה 1, עתיד לכבות משעה 2 עד שעה 4. מותר לי כשהשעון שבת, שהמערכת עדיין דולקת, להקדים את הדלקת השעון שבת מ-4 ל-3.5. ליצור בעצם שההדלקה תהיה קודמת יותר. לכאורה אני גורם הדלקה, אבל לא ירושלים מזמנים, כאילו שעכשיו האור דולק, אז להדליק זה משהו, למתם דלוק, זה לא שם עשה הדלקה. זה כבר חידוש קצת יותר גדול, אבל גם אותו ירושלים מזמנים כותב לדינה. עכשיו אני אומר, למה הדברים האלה בסוגיה שלנו הם קצת יותר חידוש? כי אצלנו האדם לא הוסיף כתיבה על כתיבה, אלא כמו שהגמרא מנסחת את זה, הוא בעצם, הגמרא מדרש סיקה על גבי דיו, הוא מחק וכתב מחדש. לכאורה גם כל דיו על גבי דיו, הוא לא רק הוסיף כתיבה על גבי כתיבה, אלא אם נדמה זה לסיקה על גבי דיו, הוא קודם כל מחק את הכתיבה הקודמת, ואז כתב כתיבה חדשה. אז לכאורה במצב המסיים זה כאן, היה מקום לומר שאולי במצב הזה הוא יהיה חייב. כן, אתם מבינים את השוני שקיים כאן לעומת הדוגמאות שהזכרנו.
סיקרא
על
דיו
הוא חייב שמוכר כאן. לא, דיו על גבי סיקרא, סליחה. חייב גם שמוכר, גם שהוא כותב. אז גם דיו על גבי דיו הוא לכאורה גם עשה פעולה של מחיקה וגם עשה פעולה של כתיבה. אז הוא לא שם כתב דבר כתוב, אלא מחק וכתב מחדש. זה גם יסוד חשוב מאוד שרבי שלום זה אמרנו בהלכות שבת. אם אדם עושה מעשה ש... אני אזכר את פרומס קטע דרמיין. יש בקיור, כן, אדם פותח מים לקיור, יש כל מיני לכלוכים בקיור. אז כשפותח את המים בקיור, המים מתערבבים עכשיו עם כל הלכלוך שנמצא בתוך הקיור, ומסתננים דרך המסננת וחוזרים חזרה ונהיים מבודלים מהלכלוך. אז בעצם אני רוצה שכל אדם שמדליק מים, פותח מים בקיור, הוא עובר על מלאכת בורר, כי הוא בעצם גורם לזה שהמים התערבבו עם הפסולת ואחר כך הסתננו. אומר רב שלום זלמן, מכיוון שבתחילת הפעולה, לפני שהוא עשה את הכל, המים היו מסוננים, ובסוף הפעולה המים מסוננים, אז מלא אנחנו מדלים את הדברים על פי תחילת הפעולה וסוף הפעולה, למרות שהמים היו מסוננים, התערבבו וחזרו והסתננו, אתה לא חייב על זה משנה מלאכת בורר. הוא אומר, זה משנה...
אבל אתה צריך לפתוח את זה בקיור שיגרום להם להסתנן. קיור אמריקאי כזה שאם לוחצים אז זה נסתם, אם פותחים אז המים יורדים וה...
אז זה יעשו אולי.
זה יעשו.
זה יעשו, כי אז אתה מסנן. אולי אז יש כל מיני תארים אחרים, לא משנה. אבל אפילו כאן דבר זה יכול לשבת כן יעשו. אבל אם אתה פותח, יוצר תערובת וישר מסנן אותה, זה, הוא מביא לזה משנה מפורשת, שאלו אותו מה המקור שלך הזה, אז הוא אומר, זה משנה מפורשת, שכתוב שמותר לשפוך מים על המשמרת של השמרים לשבת, של שמרי יין לשבת, שהוא שופך מים ויוצאים מים, באמצע הם מתערבבים משמרים ומתנקים. אני אומר שהפעולה הזאת מתחילתה הצופה היא חסרת משמעות, היה מים ונשאר מים, זה לא עכשיו מלאכה. אותו דבר גם כאן, אנחנו חוזרים ואומרים, לפי ההגדרה החדשה, גם בשבת וגם בגיטן, העניין הוא לא התוצאה, העניין הוא הפעילות של הכתיבה. אלא שבשבת יש הלכה מיוחדת של מלך פרשת עשה תורה, שאם המלאכה שלך היא מלאכה מיותרת, שבתחילתה וסופה נשאר אותו, לא השתנה כלום בעולם, אתה לא תחייב על אותה פעולה. מה שכן בגיטין, או בספר תורה, ששם סוף סוף עשית פעולה משמעותית. בסדר, זה דרכו של הרמב"ן, ואז לפי זה אנחנו מסיתים, אולי בגיטין, אולי אפילו בשבת, לפי מה שאמר עכשיו, את הכל ממש, איך שהבנת את הדברים מההתחלה, שהכל עניין של תוצאה, לזה שעכשיו הכל עניין של פעילות של כתיבה. הדברים האלה, להבין שבעצם הנושא כאן הוא לא תוצאה אלא פעילות, הם מוכרחים לכאורה גם בשיטת התוספות. תוצאות יישב בצורה אחרת את הסתירה בין הסוגיה בדף י' לבין הסוגיה בדף כף. תוספות אומר שהסיבה שבדף כף כתוב שכותב דיו על גבי דיו חייב, איננה סותרת בכלל, הרמב"ן אמר שזה מחלוקת סוגיות, טוב, זה אומר, בכלל לא מחלוקת סוגיות, זה לא סותר בכלל מה שאמרנו בדף י"ט, שדיו על גבי דיו פטור בשבת ובגיטין. למה? כי בדף כף מדובר שהוא בכתיבה השנייה הוא חידש משהו, הוא הוסיף את דין הלשמה, כי הכתיבה הראשונה בו נכתבה ספר תורה, האותיות לא היו מקודשות, זה היה כתיבה שלא תקנה את הספר תורה להיות ראוי לקריאה. בכתיבה השנייה שהוא קידש את האותיות, הכתב הזה לשמה, אז לכתיבה השנייה יש משמעות של תוספת על גבי הכתיבה הראשונה ולכן חייב. מה שכן אצלנו שהכתיבה הראשונה והשנייה הם אותו דבר, לא שינו את זה מבחינה הלכתית ולכן פטור. מה תוספות מתכוון? שמבחינת התוצאה של הכתיבה יש הבדל בין הסוגיה בדף י"ט לסוגיה בדף כף. האם מבחינת התוצאה רואים משהו שונה עכשיו? כל שאנשים הם אינם מוכניות מסוגלים לראות כאן וכל שם אבויה שיש כאן, לראות כאן אורות גדולים מאוד ולהבין שהדברים שונים. אבל בצורה פשוטה מבחינת התוצאה לא קרה כאן כלום. אלא כנראה שתוספין, כמו שאמרנו ברמב"ן, כתיבה על גבי כתיבה, החיסרון הוא שהפעולה השנייה היא פעולה לא משמעותית. לא, החיסרון הוא לא בתוצאה, אלא בפעולה שלך. אתה עושה פעולה שהיא פעולה משחזרת. פעולה שמשחזרת היא פעולה לא משמעותית. מבין התוספות? שחיסרון לא רק בשבת, אלא גם בגיטין. כל האדם שעושה פעולה שהיא לא משמעותית, זה לא שם בכלל מעשה פעולה. אבל אם הפעולה הזאת יש לה איזושהי משמעות בעולם, כי מצד הלכות הלשמה היא הפכה את הגט הזה להיות גט כשר, הפכה את הספר תורה הזה להיות ספר תורה כשר, אז הפעילות הזאת קיבלה את המשמעות שלה. הגמרא בדף י"ט דיברה באדם שסתם משחזר פעולה קודמת, לכן הפעולה שלו נטולת משמעות, זה לא עכשיו שהוא כתב, אין אף חשיבות לפעולה שלו. הגמרא בדף כ"ף אומרת שהוא כן חידש משהו בפעולת הכתיבה שלה, שהוא עשה, הוא חידש את דין הלשמה, הפך את הדבר הזה בזכות זה להיות כשר, ולכן הכתיבה הזאת הפכת להיות כתיבה בעלת משמעות חשובה, שלכן נכון לומר גם בגיטין, גם בספר תורה, וגם בהלכות שבת שהוא עשה כאן מעשה של כתיבה. בסדר? עד כאן דברי התוספות. אלא שדברי התוספות, כמו שהאחרונים מהירים, קשים מאוד מאוד. כי לפי זה הגמרא בדף י"ט, שאמרה שמותר, הגמרא אמרה שבשבת מי שכתוב כתב על גבי כתב, לא עשה פעולה משמעותית. ולפי זה הגמרא, מה קורה עם עדים? נכתוב להם דיו על גבי דיו, או דיו על גבי סיקה לפי האב אמינא שזה דומה לשבת, אז הפעולת הכתיבה שלהם תהיה גם, השנייה לא תחשב כפעולת כתיבה של עדים. לכאורה, כאן כן הכתיבה השנייה משמעותית יותר מהכתיבה הראשונה. בהתחלה שהסופר כתב את הכתב הראשון, הכתב הזה היה כשר או הכתב הזה היה פסול? מה זה? כי לא העדים חתמו, אלא אדם שבכלל לא ראה את הסיפור חתם, נכון? יותר מזה, שהוא כתב את הכתיבה הראשונה, מוסיף למקשר הרבה כיווי, הוא גם לא כתב את זה לשמה, הוא כתב את זה סתם. אז בעצם זה שהעדים באו ועכשיו וחתמו, הם תרמו תרומה חדשה, הם הפכו את השטר הזה, את הגט הזה מגט פסול לגט כשר.
אבל זה לא נראה.
רשנייה. אם אמרנו מדפקף, שכתיבת דיו על גבי דיו ברגע שהיא מוסיפה פן הלכתי היא כבר כן הופכת להיות פעולה חשובה, הרי גם מתן מסוגיה מדובר שלא סתם בשביל הכיף כותבים פעם שנייה, אלא כדי לתקן את הגט מבחינה הלכתית, להפוך אותו מגט שיש בו חתימות של מישהו שמעולם לא ראה את הסיפור אולי פסול עדות או משהו אחר, ולגט שיש בו עדים כשרים, אז הכתיבה שלה היא משמעותית, למה שהיא עצמה לא תהפוך את הגט להיות גט כשר?
כן?
מה זה איך?
תתחיל ללא, הגמרא פה דנה איזה פתרון אפשר...
לא, רק בספר תורה יש דין של זה אין איוון והוא.
לא, אבל הגמרא אצלנו היא מרעידים שהם יודעים לחתום, אז עכשיו מה נעשה איתם?
נו, למה לא?
לא שואלת, מה יהיה הדין אם הם לא יודעים לחתום וכבר כתבו להם...
לא, רק תחילה לכתוב, למה לא יכול להתחילה לכתוב?
זה לא נראה טוב, אנשים יחשבו שזה הכתב ידו של הסופר או שאפשר...
אבל היא יהודה שהפתרון של מי מילין זה כן טוב, למה מי מילין זה כן פתרון טוב ודיו של הסופר זה לא פתרון טוב? כולם אחר כך יראו שבסופו של מישהו אחר כתב אחר כך והכתיבה הזאת היא כתיבה תוספתית שמוסיפה למה שלא תהיה קשרה.
לא נראה, מי מילין הם לא נראים מאחורי זה, אז אין חשש שאנשים יבואו לטעות, אבל סיקרא שזה נראה שזה כן דבר ניכר, אז אנשים כן ייטעו.
הלשון של רבי יוחנן אינו כתב, שזה לא מועיל וככה גם, זאת אומרת זה לא, אתה אומר רק לא ראוי, לא יודע, אתה מציג כל מיני גזרות חדשות מעניינות, אבל רבי יוחנן אמר זה לא נחשב כתב.
אתה רביא את הרמה, שהרמה כתב שדווקא לכתחילה לא עשה, אבל בדיעבד שציירו להן.
לא, ציירו להן בטיטו. ממילין, לא בדיו, בדיו זה לא בסדר, למה זה לא בסדר, כן? השאלה היא שאלה זועקת. אני לא, את האמת, אין לנו יותר מדי זמן, לא ראיתי שאנחנו כבר... ממש תם זמננו, נכון? אז אני רק אומר את ה... יעשה קיצור תהליכים, יש דרך של המערשה, יש דרך של הרבי עקיבא, יש כל מיני דרכים אחרים, אני רק אומר את הדרך של המהר"ם שיף, שהיא חשובה מאוד אצלנו בסוגיה. אומר המהר"ם שיף, שכותבים כתב על גבי כתב, נכון שהכתיבה השנייה היא משמעותית, אבל גם הכתיבה הראשונה עדיין קיימת כאן, היא לא נמחקה מן העולם. כל הפתרון של כתוב כתב על גבי כתב זה רק אם הכתיבה הראשונה לא הועילה אבל גם לא הזיקה. נגיד הכתיבה הראשונה הייתה כתיבה שלא לשמה ואתה מוסיף עליה כתיבה השנייה שהיא לשמה, אז אומרים יש כאן שתי רובדים ששתיהם נכונים, יש גם את הכתיבה הראשונה שהיא לא מושלמת והכתיבה השנייה שהיא מושלמת, היא מוסיפה על גבי הכתיבה הראשונה ופותרת את כל הבעיות. אבל בסיפור של הסוגיה שלנו כאן שכתבו כתב על גבי כתב, הכתיבה הראשונה היא לא כתיבה שרק לא מספיק נכתבה בצורה טובה, היא מזיקה, היא של עד פסול. אז גם הכתיבה השנייה היא טובה, אבל גם הכתיבה הראשונה היא דן טובה. הוא אומר לייצא שיש כאן מעורב כאן גט פסול ביחד עם גט כשר, ולכן הדבר הזה יהיה פסול.
מה שלהדפיס להם את צורת הכתב בדיו, ואחרי זה שהם יעברו בדיו, אז זה כן יהיה בסדר, כי אין פה את פסול. זה נכתב ממילא על ידי המדפסת.
זה גם זה פסול, של, כתיבה שלא כתיבה של אדם.
לא, אבל למה זה מזיק? זה לא מזיק, זה פשוט אין פה חתימה. זה לא חתימת עד פסול.
כמו כתיבה שלא נשמע.
טוב, יכול להיות, אולי, יכול להיות. לא אתה אומר, למה לא הזכירו את זה בגמר? כי אז לא היה דיין את שיטת ההדפסה או משהו כזה, כאילו. אבל הנה, כאילו, אז לא ידעו איך, לא על ידי בני אדם לכתוב. אבל באמת, בסוף כזה אומר, השכבה הראשונה היא פסולה, ועל גבי השכבה השנייה, ובעצם הופרת אותה להיות שיעל. לכן, בלשמה, זה כן פתרון טוב. כי הכתב הראשון לא היה בעייתי, אלא פשוט לא היה מספיק מועיל. ולכן אפשר לשפץ את הדברים. אבל כאן, הכתיבה השנייה שווה גבי הכתיבה הראשונה, היא כתיבה כשרה, גבי כתיבה מזיקה, ולכן זה יהיה פסול. בסדר? בדרך הזאת אני רק אומר בקצרה ככה, טוב, ממש אין לנו זמן, חבל, אז אני רק אברור את הדברים המשמעותיים, אני רק אדלג לסוף. אולי ככה אפשר לחזור ולהבין את דברי הרשב"א שהזכרנו בתחילת הדברים. מה החילוק בין שבת לבין גיטין? אפשר לומר שלכן כל כתב על גבי כתב זה בעצם לכתוב דבר מסוים על גבי דבר אחר שנמצא מעל גביו. עכשיו, בשחור גבי שחור אמרנו הכתיבה לא משמעותית בשבת, אבל שחור גבי אדום הכתיבה משמעותית. יכול להיות שרק בשבת בעצם כתיבה על גבי כתיבה זה לשכלל את הדבר הקודם. בגיטי נכון שלשכלל דבר קודם, אני אומר עכשיו לא כמו התירוץ של אני חוזר לדברי הרשב"א, שלשכלל דבר בשאר דברים זה לא משמעותי, אתה רק שכלל את הדבר. בשבת לשכלל פעולה של עצמך בשבת, חייבים עליה או לא חייבים עליה? מי שלא נוטע בשבת, היא רק משכלל את עצמך בשבת, חייב או לא חייב?
משכה
חייב. בשבת זה יחשב כתולדה לא כאב, האב זה ליצור דבר, תולדה זה לשכלל את הדבר. לכן יכול להיות שכתיבה על גבי כתיבה בשבת, שהיא על גבי הכתיבה הראשונה, אתה מוסיף עוד כתיבה נוספת, אם שכללת אתה חייב. בגיטין, לעשות פעולה של שכלול אתה לא חייב. כל הדברים האלה הם דברי המערם שיף, אני לא רוצה לקייס, יש הרבה נפקים שאולות מהדברים האלה, אני רק רוצה לדבר דבר אחד שומע שנפקה מן המעניינת לדינה. לפי דברי המערם שיף, יוצא שכל פעם שיש כתיבה על גבי כתיבה, יש גם את הכתיבה העליונה וגם את הכתיבה התחתונה. לפי זה, יש הגות מימוניות שחולק עליו שיש איזה נפקה מן הגדולה מאוד לדינה בלחוץ כתיבת ספר תורה. הגות מימוניות כותב שאם אדם כתב ספר תורה, לא, השאלה, מותר למחוק שם השם שנכתב לא לשמה? אם יש שם השם שנכתב לא לשמה, מותר למחוק אותו, אסור למחוק אותו?
אסור.
מה זה? הגות מעוניות אומר שמותר. נפקא מינה אדירה לכל גיליוני השבת, כל הדברים מודפסים שלא נכתבו לשמה, שלפי דברי הגות מעוניות מותר למחוק אותם. הוא אומר גם עוד, יש לו ראייה לדברים, הסוגיה. הראשון כתוב שכתבו בהתחלה את הספר תורה לא לשמה, ואחר כך חזרו וכתבו אותו לשמה. אומר גלות מאמוניות, כל כתב על גבי כתב, לא כמו שאמרנו עכשיו בשם הזה, זה לא ששתי הכתבים קיימים, רק הכתב העליון קיים, והכתב הראשון נמחק, כמו שהגמרא אמרה, שחייב בשבת גם מי שמוחק וגם מי שכותב. אז רואים פה שכל מי שכותב דיו, לשמה, על גבי דיו לא לשמה, הוא מוחק וכותב מחדש ועל ידי זה מתקן ספר תורה, אבל נמצא שהוא מחק אותיות של שם השם שכתבו לא לשמה. מכאן רוצה להוכיח הגות ממוניות שמותר למחוק אותיות של שם השם שכתבו לא לשמה. אני לא פוסק עכשיו על הלכה מה תעשו עם כל גיליוני השבת שכתבו עם שם השם. אז אולי ואולי צודק, אולי יכול שאם הדפיס יתקבל זה וכן לשמה. איך? אז זה יכול להיות, יכול להיות, אבל בוא נגיד בסוף כזה שבו אדם חילוני כתב סתם ככה ושמטות רווח, אז לפי דברי הגות מעוניות, יהיה מותר למחוק את הדברים. לפי זה יוצא לא כמו שאמרנו, שזה לא שיש שתי קומות, גם את הקומה הראשונה וגם את הקומה השנייה, אלא יש רק את הקומה הראשונה ולא את הקומה הראשונה.
אז
עכשיו
בעצם
למחוק לגמרי,
אם הוא כתב במקום, כמו
ברפתק, נכון, נכון, אלא שפשוט אומרים שאפשר להעביר עליו גם כל מוסל דיו. הנפקא מינה בדברים האלה היא נפקא מינה מצויה בתפילין. אתה שולח תפילין לסופר סתם ואורך שהאותיות שלך הם עדיין כתובות טוב, הן מתחילות להימחיק. מותר לסופר סתם לחזק את האותיות כדי שלא ימחקו בעתיד? מה אתם אומרים? לא עוד דברנו. מה זה?
למה לא?
למה לא? מה זה?
צריך לכתוב לפי הסדר.
נכון, הוא יפה ו...
אז את כל האותיות
הוא צריך לכתוב. לא, זאת אומרת, לפי הדרך הראשונה שאמרנו של המערם שיף, כמו שבמתסות, אין בעיה. כי האותיות הם קודם לא כתבו, ואתה עכשיו רק מחזק אותן. אבל לפי הדרך של ההגות ממוניות, כל פעם שאתה כותב מחדש, אתה מחקת בעצם. אז זה שאתה עכשיו מחקת את האותיות הקודמות, וכתבת אותיות חדשות, והרי אתה כתבת אותן לא לפי הסדר, אומר יש בזה חיסון של של כסדרן.
רגע, מה זה לא לפי הסדר? כמובן אם כתב...
נגיד, במילה ביומר, האות א' מתחילה להימחק, מותר להבליט אותה מחדש את האות א' הזאתי? אם תבליט אותה מחדש, כאילו מחקת אותה וכתבת מחדש, וכתבת שלא כסדר המילה, יש חסרון שכסדרן.
אם אני עושה רק את כל המילה הרביעית נניח,
אז זה גם, כן, זה אין יש בעיה.
צריך את כל המילים, את כל
האותיות. זה בדיוק הבעיה בתפילין, שלכן ברגע שיש פסול צריכים לכתוב את הכל מכאן ועבר חדש. אז עכשיו יש פתרון לכאורה לחזק את האותיות כדי לא לגעת דברים האלה. הפתרון הזה הוא נפלא לפי המערם שאיף שאומר ששתי הרובדים קיימים, אבל לפי ההגות מעוניות שאומר שברגע שכתבת הרובד חדש, הרובד הקודם כבר לא קיים, נמצא שמחקת אותו, אז בעצם נמצא שהפתרון הזה...
גם אם הוא יעשה את זה, הוא יכול לשמוע את השאלה.
מה זה איך?
גם אם הוא יעשה את זה.